בוקר טוב וברוכים הבאים לפרק ה-108 של עמרמיק, הפודקאסט של עמותת בוגרי ממרם. החלטנו להפיק את הפודקאסט הזה כדי לספר את הסיפור של הממרמניקים. אנחנו שמחים לארח היום את גיל פרץ, מנטור, מרצה בינלאומי בתחומי השיווק, המחירות והעברת המסרים. בוגר קורס תכנות סמך א' בשנת 1979 ושירות ביחידת ההדרכה ממדריך ועד סגן מפקד היחידה. גיל, איזה כיף שאתה פה.
נפלא להיות כאן.
גם רואי איתנו, היי רואי.
אלן יוסי, היי.
מתמיד.
מה נשמע?
3.5 שנים אתה מתמיד.
אתה צלחת יפה מאוד את הפתיח, אני חייב לציין.
נכון, נכון, אני אגיד לך גם למה. אבל אני רוצה להגיד לך גם למה. כי להבדיל ממך, אני מאוד מתרגש מזה שגיל פה.
אוקיי.
כי אתה צעיר. שהיית בבסמך כבר, לדעתי לא הכרת את גיל.
אני רק לפני בסמולטוק סיפרתי לו כמה אני זוכר את ההרצאה שלו.
אוקיי, אז אני, בשבילי גיל הוא אבא רוחני. כל מי שהיה מדריך בסמך בשנים שלנו, גיל הוא היה ההורים והתומים של איך לעמוד בכיתה, איך להדריך, איך להעביר מסרים, זה הכל הבן אדם הזה כאן. אז קודם כל, באמת כבוד גדול ואיזה כיף.
נדר להיות אתכם, ורק כדי לסגור את הסיפור כמו שצריך, כשהתקבלתי ליחידת הדרכה, אחרי 7 חודשים של קורס תכנות, לא רציתי לשרת ביחידה. שלחו אותי לקורס הדרכה טובה, בבעד 7 או בעד 11, עשיתי הכל כדי להיכשל. הכל.
פשוט לא הצלחת.
פשוט לא רציתי להדריך. זה סיפור אמיתי. תרגילים, הכל. והיה לי את היכולת. עשיתי הכל, הכל, הכל. ואני זוכרת מפקדת הקורס, בסוף הקורס נותנת לי 70, ואומרת לי, תשמע, כפי הביצועים, עשית כל כך גרוע, מגיע לך 40. אבל אני יודעת שניסית להכשיל את עצמך, אבל אני יודעת עוד דבר. אני יודעת שאתה הולך להיות אחד המדריכים הכי טובים. נתתי לך את המינימום כדי שלא תוכל להגיד שאתה לא מתאים להדרכה. שיהיה לך בהצלחה.
גדול.
מה, גמגמת בכוונה כאילו? מה, נתקעת בדברים? מה עשית?
פשוט, קודם כל, איבדתי בעיקר חוסר מוטיבציה להדריך אנשים. ואמרתי, בשביל מה? אני באתי לממרם, אני רוצה בכלל לעסוק באסמבלר, אני רוצה להיות בסיסטם. כל הדברים שאז חשבתי שהם נפלאים.
הדבר.
שהם נפלאים, בוודאי. עשיתי הכל כדי שידיחו אותי מהקורס. ממש היו עושים תרגילים, ובעיקר הראיתי חוסר מוטיבציה. אבל אז...
התאהבת.
כשמגיעים להדרכה, פעם ראשונה, אתה עולה על הבמה, אתה רואה את האימפקט, אתה רואה את האפשרות לעזור לאנשים, ואז זה רק מחשבים, אתה מבין שיש משמעות גדולה, ואני חושב שזה נכנס אחר כך ל-DNA, אתה לא יכול לעזוב את זה, אני עוסק בזה מאז.
אז אני חושב שבאמת... נגיד רגע, רוב המסלול ההדרכה הקלאסי הוא לא אומר שאתה משרת 6 שנים כמדריך בבסמך, מעטים האנשים שנשארים כל השירות שלהם, גם אתה, גם אני ככה, ויש עוד כמה כאלה, שנשארו כל השירות שלהם, זה חתיכת עניין, 6 שנים ביחידה כזו אינטנסיבית, דיברת על קורס תכנות בתקופתך 7 חודשים, אחר כך זה קוצץ קצת ל6 חודשים, אבל זו תקופה מאוד מאוד אינטנסיבית. הייתי רוצה אולי באמת לחזור לתקופה הזו. מה התאהבת, באת, ראית שבאמת לעמוד על הבמה את האימפקט שאתה עושה לאנשים, אבל מה השאיר אותך שם 6 שנים?
לא שאלתי את עצמי את השאלה הזאת, זה היה די ברור להישאר. בתקופה היא גם הייתי בהתחלה מדריך, אחר כך מדר, מדריך ראשי, אחר כך סגן מפקד היחידה הזו, זאת אומרת ראיתי את הקידום, אבל במקביל להדרכה התמחיתי אז בשפת עדה, שפת עדה. וקיבלתי למעשה את הזכות להוביל את זה בצבא, כחלק מהעבודה של מערכות משובצות מחשב, נסעתי לפנטגון, זאת אומרת, היו לי דברים נוספים, במקביל פיתחתי עבור חיל הים, מערכת עבור אחת הצוללות, אז היה כיף, ואני זוכר שאחד הדברים החשובים שלי אז, כמדריך, יותר נכון כסגן מפקד היחידה, הבנתי מהר מאוד שהדרך להשאיר את האנשים 6 שנים ביחידה, זה פשוט לתת להם גם וגם. ובצורה די מגמתית, הגדלתי את התקנים. היו אז בערך 10-12 תקנים, הבנתי שפשוט צריך שיעבדו רק חצי מהזמן, פחות מהזמן בהדרכה, ושיכלו גם וגם, ואז אפשר יהיה לבחור כל מיני פרויקטים. והגדלנו את זה למעלה מ-30 אז, וזה היה כיף גדול.
זה היה פשוט לשכנע את המפקדים להקצות יותר תקני הדרכה.
זה היה מעבר למפקד ממרם אז.
כן. כן.
זה בעצם היה לעסוק בשיווק, מה שאנחנו עושים, מה שאני עושה כל החיים מאז, זה לעסוק אז בשיווק והשפעה, בלי שאתה יודע שבכלל זה מה שאתה עושה. ומסע ומתן גם.
כן. אני חושב שאמרת את זה ממש על ההתחלה, כי אמרת, עליתי על הבמה וראיתי את האימפקט שאני יכול לעשות. אז היום בפרספקטיבה של זמן, אני מניח שעבדת עם עשרות ומאות אנשים בתקופת השירות, אני לא מדבר על אחרי השירות. איך אתה מגדיר היום את האימפקט הזה?
אתה מסתכל על כל מה שקרה בתעשיית ההייטק, ב-30-40 שנים האחרונות, זה מדהים. כל המדינה השתנתה, ואתה יודע מה, אפילו לא רק ממרם. אני הדרכתי, למשל, חבר'ה באולפנים המיוחדים, ב-8200, שהיום כבר, מה שנקרא, כולם יודעים מה זה, אבל אז זה רק התחיל. ואני חשבתי לזה אחר כך, איך זה משפיע על הביטחון של המדינה, ואנחנו מדברים על לפני כל כך הרבה, כל כך הרבה שנים. לא מזמן כתבה לי מישהי, ששמעה הרצאה שלי בכלל, בתחום של שיווק, וכתבה לי, אני הייתי בממרם, השתתפתי בקורס תכנות, ורציתי לפרוש. ואתה כמפקד, קראת לי לשיחה, ואמרת לי, אני מאמין בך, אני חושב שאת יכולה מאוד להצליח, ואני מבקש ממך להישאר. היא נשארה וכותבת לי, וזה מה שיצר לי קריירה, של למעלה מ-20 שנה. אז כשאנחנו חושבים בכלל, כל מה שאנחנו עוסקים, כמפקדים, בוודאי כהורים, כמנהיגים, בכל מה שאנחנו עושים, בעסקים בוודאי, בסוף זה הכל עניין של השפעה. אתה מסתכל, וואלה, יש לנו מדינה מדהימה.
אז אחרי זה התחלת לעסוק בשיווק, או שעבדת קודם כל קצת בתעשייה כתוכניתן?
כן. עבדתי חצי שנה בחברה שאז הייתה טים מחשבים, אבל מיד ידעתי שאני רוצה לעסוק בעסקים פרטיים, ולמעשה כל הקריירה שלי חוץ מהחצי שנה הזאת, קמתי סדרה של חברות, בהתחלה בישראל, אחר כך בארצות הברית, בעשור האחרון בעיקר בארצות הברית, והיום אני מנהל שורה של חברות שעוסקות הכל, בכל התחום של שיפור, כישורים וצמיחה עסקית ואישית, גם בארץ, גם בחול, שותף בחברות ישראליות בתחום, שותף יחד עם שתי, למעשה הקמנו אקדמיה דיגיטלית בינלאומית, שעוזרת לבעלי עסקים קטנים ובינוניים, לשווק יותר טוב, למכור יותר טוב, בעצם לעזור לאנשים לממש את השליחות שלהם, את הייעוד שלהם, את הרעיונות שלהם, להפוך רעיון למיליון.
אבל איך ידעת, השיפט הזה, אתה יודע, השיפט מתוכניתה נניח למוביל סטארט-אפ,
כן.
פותח סטארט-אפ הוא דבר שהוא מאוד מאוד טבעי, הוא מאוד ברור. איך ידעת לדייק את זה, לאותי מעניין לעסוק בשיווק?
אז זה לא שיווק, שיווק זה האמצעי כמובן.
אוקיי.
ולמעשה מהר מאוד הבנתי, שעם כל הכבוד למחשבים, אני אוהב לעבוד עם אנשים.
עם אנשים.
כן. ולמעשה, אפרופו תוכנה, אני אוהב לעבוד עם התוכנה האנושית. כלומר, המוח הוא הכלי המדהים ביותר שיש בעולם. וככל שמבינים אותו יותר, ככה מבינים כמה שאפשר עוד ועוד ועוד ועוד. לעסוק הכל, בכל התחום של פיק פרפורמנס. ושיווק, אתה עוסק בגלל שאתה מקים עסקים. אתה מבין שיכול להיות לך רעיון מדהים, מוצר מדהים, סטארט-אפ מדהים. בסוף אתה צריך לשכנע או משקיעים, או לקוחות, או שותפים. ואתה לומד את זה. אז כמובן שעשיתי התמחות בתחום, עשיתי מאסטר במנהל עסקים באוניברסיטת תל אביב. למדתי, אחד הדברים, אפרופו למידה, וכולנו עוסקים פה, לפחות גם אתה, גם אני, אנחנו עוסקים בהוראה, בחינוך. אני לא הפסקתי ללמוד, וזה מה שאני ממליץ לכל אחד. לא להפסיק ללמוד כל החיים. ולפחות שנה, סליחה, חודש במשך שנה, כמעט לכל אורך הקריירה שלי, הקדשתי לנסיעות מאוד, מאוד מאוד מבוססות, מסודרות, לכנסים הגדולים ביותר, לחברות המובילות בתחומים שרציתי ללמוד. וגם עכשיו, יש לי למשל נועל שאני כל שבוע מסיים ספר חדש. מתחיל ומסיים. קורא מהר. לא צריך כל שורה, אבל קורא מהר. אני מסיים 50 ספרים בשנה. זה דברים שקשורים לצמיחה אישית, צמיחה עסקית. כל התחום של שיווק ומחירות, התחלתי להתמחות בזה, כי הייתי צריך את זה. קמתי חברות, אחלים קור יותר, ולמדתי אצל המומחים הגדולים ביותר בעולם, בתחום של שיווק, מחירות, יצירתיות, חדשנות וכו'. ואז התחלתי גם להדריך את זה. ולמעשה, חברה הראשונה בארץ שהקמתי, היה לה מרכז טלמרקטינג מאוד גדול. ואז באו אולי ממוטורולה, ואמרו לי, בעצם בא אליי מישהי שקנתה מוצר עבור הילדים שלה, ועבדה במוטורולה, אמרה, אתה יכול להדריך אותנו. אמרתי, בוודאי, עושה את זה. התחלתי לעבוד עם מוטורולה, ראו את זה, אמרו, אפשר לעשות 5 קורסים במקביל. אמרתי, אני לא יכול להיות 5 אנשים במקביל. אמרו, מה, אתה לבד? ואז הבנתי שצריך להקים חברת הדרכה. קמתי חברת הדרכה, צריך להכשיר אותה, לעשות מניולים בצורה מסודרת. וכל התחום הזה הוא מדהים. אתה יכול לראות תוצאות. זה הדבר הכי יפה בכל התחום של מחירות, במיוחד במחירות. אתה יכול לראות תוצאות.
אבל אתה מדבר על זה שהלכת ואתה לומד באמת כל הזמן וקורא והכל, בסוף אתה גם היום מעוצב בתור אחד הבכירים בעולם בתחום, אתה מרצה בלס וגאס בהרצאות anywhere. אז איך אתה היום מסתכל על זה, אתה יודע, מקצה הפירמידה, על התעשייה הזו, על תעשיית המחירות, על התעשייה של השיווק, אני חושב שגם גם השנים, אתה יודע, בגלל הטכנולוגיה, הכל עושה איזשהו שיפטינג.
בוודאי, בוודאי. אז קודם כל, מרוב, מה שנקרא, מרוב הייטק, צריך יותר הייטאץ'. זה חד משמעית הולך ביחד.
אתה אומר את זה בעולם שהמדיניות שלו היא לואו-טאץ'.
ממש, ממש, ממש. ואתה צריך, אנשים מצפים, אתה יודע, אנחנו מדברים על היום, על AI וכו', אנשים מצפים לקשר האנושי, וזה מה שתמיד ינצח. עכשיו, בוא נדבר קצת באמת על עולם השיווק והמחירות, כי זה השתנה. אם אתה מסתכל לפני הרבה מאוד שנים, אז למשווקים היה כוח, וללקוח לא היה כוח, לא ידע כלום. אנחנו היום בעידן הפוך, ללקוחות יש יותר, לפעמים אפילו, לא לפעמים, כמעט תמיד יותר כוח ויותר מוח ויותר ידע מאשר למשווקים. אז נגמר עידן המניפולציות, נגמר עידן של טכניקות, של כל מיני טכניקות שגורוז אמריקאים פיתחו לפני 30, 40, 50 שנה, שאפשר לעבוד על הלקוח. It's over. אנחנו עוברים היום, מזמן עברנו, בשנים האחרונות, ואני רואה את זה יותר ויותר, ואני מטיף לזה גם יותר ויותר. זה גם טרנספורמציה שאני בעצמי עברתי, שהדבר הכי חשוב במחירות זה באמת הקשבה, זה באמת סקרנות, זה באמת אמפתיה, זה באמת להיכנס לנעליים, לראש, לבטן, לקישקס של הצד השני, ולהבין שכל הסיפור זה customers for life. היום עם SaaS ובכלל כל העולם של ההייטק, אתה באמת רוצה לקוחות שיצטרפו אליך ויהפכו ללקוחות קבועים, ולקוחות נשארים, מצטרפים בגלל איזה פיצ'רים אולי, אבל נשארים בגלל הצד האנושי, בגלל השירות לקוחות, בגלל איזה רגע של וואו, שנולד כתוצאה מאיזה פשלה או כתקלה, ואז מרגישים שמישהו, מישהי, טיפלו בהם, ולא איזה רובוט או כל דבר אחר שהוא נפלא. הוא לכאורה עוסק בסוג של שיפור ביצועים, וכל מה שאנחנו רוצים, כל המיקון. אנשים רוצים את הצד האנושי הזה. וזה דבר מאוד בסיסי שאתה יכול לראות, לא משנה באיזה תעשייה, לא משנה באיזה מדינה מודרנית, מערכות המחירות הטובות ביותר היום, זה מערכות שמשתמשות במחשבים, ובכל הידע ובביג דאטה, כדי לעבוד נכון, אבל בסוף צריך לעשות את העבודה האנושית בצורה מעל ומעבר לציפיות. את זה אם אתה משלב, אפילו עם הדבר הכי בסיסי של אימייל. אימייל מרקטינג, אתה יודע, אני מתעסק בשיווק ישיר, כבר למעלה מ-30 שנה, בכל מיני צורות שונות. והרבה פעמים אנשים אומרים לי, אתה יודע, אימייל זה פסה, אנחנו היום בוואטסאפ ובמסג'ס ובוודאי בכל מיני טכנולוגיות אחרות שמצטרפות יום, כל דבר. אימייל מרקטינג זה אחד הדברים הכי בסיסיים שחברה גדולה, קטנה, בינונית, חייבת שיהיה לה. כי זה הדייטאבייס, זה הקשר האישי, זה הדרך שאפשר באמת בצורה של אוטומציה להגיע להרבה מאוד לקוחות ולמכור טוב. אבל שוב, גם שם הרבה מאוד אנשים לא מודעים לך איך אתה עושה סטורי טיילינג, למשל, באימייל. זה אחרת לחלוטין מסטורי טיילינג על הבמה.
בשיחה,
בדיוק. וכשהכשרתי, אתה יודע, הופעתי בטד, אני ואשתי גם, נילי, שנינו בעצם, כנראה הזוג היחידי בעולם שהופיע בשתי הרצאות טד. אז אנחנו גם מרצים וגם מלמדים אנשים, מסבירים לאנשים, תקשיבו, יש לכם 10 דקות, 12 דקות, 15 דקות להופיע בטד, אתם צריכים לדעת לספר סיפור. יזמים, אתם מכירים את זה, אתה פוגש מאות יזמים בשנה, אתם פוגשים מאות יזמים, מה בסוף עושה את ההבדל? למה מישהו משקיע ביזמות? זה לא רק הרעיון.
הקושי הכי גדול הוא בלהגדיר את הבעיה במשפט, ולהגדיר את הפתרון במשפט. זה נראה לי אולי הדבר שכשיזם מצליח להגיע אליו, מצליח לפצח באמת את הבעיה בצורה מדויקת, ואת הפתרון שהוא רוצה להציע בצורה מדויקת, אז הוא יכול להתחיל לבנות את המיזם. לפני זה הוא לא יכול.
ממש ככה, לקחת קופסת גפורים, ולראות אם אתה יכול לכתוב את זה מאחור.
כן.
אם אתה יכול לכתוב את זה בפשוט, אז פשוט יש לך פתרון.
תגיד, אבל הקהל שונה, לא? הקהל הישראלי שונה מהקהל האמריקאי, שונה מהקהל הבריטי, ההולנדי, הסיני. המסר צריך לעבור אחרת, הדברים שחשובים תרבותית הם אחרים, כלומר, המערכות צריכות להתאים את עצמם לפעמים לחברות גלובליות, יש את הקושי הזה לעשות את ההתאמה הזאת, אני מנוי של כמה חברות אמריקאיות, והדרך שהם פונים אליי, לעומת הדרך שאני רגיל שחברות ישראליות פונות אליי, הוא שמיים וארץ.
כן, יש הבדלים עצומים בתרבויות, צריך לזכור, יש דברים שהם באמת שוני עצום, ומצד שני יש דברים בסיסיים שיעברו ויעבדו תמיד בכל תרבות. זאת אומרת, כל הצד של הטראסט חשוב בכל תרבות, כמעט בכל תרבות, אולי בכמה מקומות קצת פחות. כל הצד של לדבר על הרגש, זה תמיד רלוונטי. אנשים בסוף יעשו פעולה או לא יעשו פעולה בגלל רגש ולא בגלל איזה היגיון. שימוש בפחד יכול להיות בחלק מהמדינות קצת שונה. הנושא של פומו עובד בצורות שונות בתרבויות. אבל בסוף, 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 כשאתה מסתכל, כולנו בני אדם, כולנו רוצים את העובדה שמישהו יקשיב לך, שמישהו לא רק יאמין בך, אלא אתה תאמין בו, ואתה תאמין בו כבן אדם, לפני בכלל שהוא מוכר לך או משווק לך את השירותים שלו ואת המוצרים שלו. אז כן, צריך לדעת לעשות את ההבדלים האלה, וכשאתה, יש בארץ כל כך הרבה חברות רב-לאומיות, שיודעות לעשות את זה, כלומר, הן לוקחות את המומחים הרלוונטיים לכל מדינה ולכל תרבות, והן מסיקים אותם. אני חושב שמזמן כבר, אתם מכירים את זה יותר טוב ממני, שחברות ישראליות בעבר חשבו שהן באות לארצות הברית, והן פורצות, והן הבינו שבעצם המוח, הייצור, היצירתיות, השכל הגדול, הדברים המדהימים של הסטארט-אפ ניישן, זה פה בצד של הקריאיטיב, אבל את הצד של השיווק.
והסקייל.
והצד של המערכות המסודרות, בדיוק של הסקיילינג, זה באמריקה חייבים לקחת את האנשים האמריקאים, כי הם בנויים אחרת. הם בנויים לנוסעות טילים, לא לסטיל פייף או משהו כזה.
אני חושב שאני מתחבר מה שאמרת, למרות שאני כן רואה גם חברות בינלאומיות, קושי אמיתי של קלצ'ר בין ישראלים לכם, כמו יש את הישראלים שיודעים לעבוד בקורפורט נניח, ולאמץ את התרבות מלמעלה, ובאמת עושים איזשהו תהליך של פיט, ויש אנשים שלא, אבל אני רוצה להגיד משהו על מה שאתה אמרת, שהיום קצת יותר קל לעשות את זה, ואני חושב שזה גם קצת בגלל הרשתות החברתיות, שאולי כן כדאי לדבר על זה קצת, כי למשל טיק טוק, בסוף עובדת ומייצרת, כאילו אצל כולנו, לא משנה אם אתה ישראלי, או אמריקאי, או באירופה, או אפילו באסיה, אתה צורך תוכן כבר היום באותה צורה, זה באמת נהיה מאוד מאוד אחיד, פוסט בפייסבוק, טוויט בטוויטר, הכל הוא אותו הדבר לכולם, המניפולציות שבעצם מפעילים עלינו, הרשתות החברתיות, הן אותן מניפולציות, והן מלמדות אותנו לעבוד, באותה שיטה שעשיתי עצמי פלשבק מטורף מההרצאה שלך בקורס תכנות. תשמע, אתה אמרת משהו שבדיוק מתחבר לזה, אתה הסברת לנו כמדריכים שהכניסה של הפרסומות לערוץ 2 בזמנו, היא שינתה את היכולת של האנשים ללמוד, כי עד אז היינו רואים רצף ארוך של סרט או whatever, וברגע שנכנסו הפרסומות, למדנו לחיות במקטעים של רבע שעה, כי אז היה פרסומת בערך כל רבע שעה, לא כמו היום, כל 4.5 דקות. ושבאמת, כאילו, הכנסת, ברגע שדיברת על זה, עכשיו אתם מרצים בכיתה, אתם לא יכולים להרצות 45 דקות ולצפות לאותו רמת
קשב,
ולכן אתם צריכים כל רבע שעה לעשות משהו.
והיום זה...
עכשיו תחשוב מה קורה היום בעידן של
הטיקטוק. כל 25 שניות.
כן.
לא, אבל זה נכון.
שתי שניות סרטון.
אבל אז זה גם בא לידי ביטוי בסוף, בכלל בתקשורת האנושית שלנו, בכל דבר.
בוודאי, אתה רואה...
לא מאמין שזה חזר אליי עכשיו ההרצאה שלך מ...
זה מדהים.
לפני 20 שנה.
זה פלשבק אמיתי, זה פשוט מדהים. אז אתה רואה, קודם כל יש לך זיכרון טוב, אוקיי? אוקיי. ואתה צריך לקחת בחשבון שבאמת היום לאנשים יש סבלנות לשניות, לדקות ספורות. אפילו רוב הרצאות TED, אתה יודע, TED תמיד אומרים 18 דקות, זה הקלאסי, נכון? שהתחילו עם TED.
כן.
היום ברוב הכנסים של TED בעולם, רוב ההרצאות הן 9 דקות, 10 דקות, גג 12 דקות. יודעים שכשההרצאה הזאת תעלה אחר כך ליוטיוב, אז לאנשים אין סבלנות לראות 16-17 דקות. הרצאה שלי 15 דקות היא אחת הארוכות. ואתה יודע, ניסיתי לקצר עוד ועוד ועוד, אבל זה הסיפור. ולכן מישהו שכבר נותן הרצאה של רבע שעה, חצי שעה בוודאי, 3/4 שעה, צריך לדעת שאתה כל דקה צריך לחשוב איך אני שומר על ההרנות, עוד פעם, איך אני עושה וואו, איך אני מקפיץ משהו, פעם פונה לרגש, פעם פונה להיגיון. פעם, אם אתה על במה, אתה אפילו מדבר בצורה שונה, אתה מראה דברים, אתה לא יכול כל הזמן מה שנקרא עם פאורפוינט, 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 זה לא עובד, אתה צריך להתחבר לאנשים בצורות שונות, המודים שונה, המוח עובד בצורה שונות, ואתה כל הזמן צריך, מה שנקרא, to intrigue them, כל הזמן לתפוס אותם ולסקרן אותם, כי זאת מלחמה מאוד גדולה. עכשיו, הדבר המעניין הוא, שכשאתה מעניין, אתה יכול לשמור על הקשב גם דקות רבות. זה הדבר הכי מעניין. ילדים עם, לכאורה עם בעיות ריכוז, אנחנו מכירים את זה, יותר מודעים על זה היום בעולם, שיש נושא של מעניין אותם, אין להם בעיה גם להיות מרוכזים שעה, וזה אומר הכל. אוקיי?
זה לא קצת אומר שאין בעיות קשב וריכוז? יש בעיות של...
של עניין ב...
כן, במובן מסוים אתה צודק, זאת אומרת, צריך לקחת את זה, בכל זאת יש בעיות, אבל זה קיבל יחסי ציבור יותר ממה שזה. אם אתה שואל אותי, הרבה פעמים הבעיית קשב וריכוז היא לא של התלמידים, היא בעיה בכלל של המורים, של המחנכים. זאת אומרת, הם לא מודעים בכלל שהם עושים את זה בצורה משעממת, הם לא מרתקים את התלמידים, הם לא מבינים שיש ילדים שהם יותר ויזואליים, יש אנשים, יש ילדים יותר קינסתטיים, יש ילדים יותר אודיטוריים, כמו שפה, זה פודקאסט, בלי וידאו, מקשיבים לנו כרגע. יש אנשים שכרגע אומרים, "רגע, אני רגיל, איפה הוידאו שלהם? איפה, אני, למה אין פה וידאו קאסט?" כל אחד, אתה צריך לדעת לעשות את הדברים האלה, והיום אם אתה מכניס בכלל לעולם הזה קצת גמיפיקיישן במהלך של הרצאות, אתה על הסוס.
אני חושב שמה שהיתרון שלנו זה שאפשר לשמוע את זה
בנסיעה.
בפי שתיים. כולם שומעים את זה על פי שתיים, ואז אתה... אני... זה, כי אחרת חצי שעה להקשיב לפודקאסט איתך ואיתי, זה נורא משעמם פשוט.
אז דע לך שפי שתיים, זה אפילו לאט היום. אתה מסתכל, אני מסתכל על הבנות שלי, כשהן שומעות וצופות ביוטיוב וכל דבר. פי שתיים זה הלאט. זה מדהים, אתם, ואני אומר, אני דור, הבת שלי, בת 18, לא הבנתי מה, אבא, כל מילה הבנתי.
אני לא מצליח לשמוע פי שתיים.
אני חושב ש... אולי נדבר קצת על הומור, כי אני חושב שמגדירים הומור כאחד הדברים שבאמת יכולים לתפוס קהל הרבה מאוד זמן, וגם להפוך נושאים משעממים מאוד ליותר כלילים, ולתפוס את האנשים לאורך זמן זה. אגב, אני עכשיו שומע איזה פודקאסט על תולדות ארצות הברית, ואני מדבר שם איזה פרופסור שכל הרצאה זה שעה וחצי, זה כאילו שיעור כפול באוניברסיטה מוקלט.
כן.
ואתה אומר לעצמך, בוא נאמה אני זה, אבל בסוף הוא מעביר את זה כל כך טוב וכל כך משעשע.
נדר.
שאתה מוצא את עצמך מסיים את זה בלי בכלל, אומנם בפי שתיים, אבל עדיין.
אולי נשים לינק לפודקאסט.
אבל... כמה הומור חשוב בעברת מסרים?
מאוד חשוב. קודם כל שהצטרפתי לארגון המרצים בארצות הברית, אמרו לי פעם שאם אתה רוצה שיזמין אותך פעם נוספת לאותו ארגון, או אמרו לי את זה בצורה אחרת, אני זוכר שאז עוד לא השתמשתי ביותר מדי בהומור. חששתי, גם נראה לי מה אני בדרן, מה אני קומיקאי, אני בא לתת ערך.
אפשר ללמד את זה? להיות מצחיק כאילו?
או. ואז הסביר לי אחד המרצים הכי הכי מובילים, לפחות אז באותה תקופה, אמר לי, אם אתה רוצה שלא יזמין אותך שוב לאותו ארגון, פשוט אל תשתמש בהומור. זאת אומרת, ללא ספק אנשים רוצים את מה שנקרא את האינפוטיינמנט, רוצים ליהנות, ובכלל אומרים שכשהמוח נהנה, הוא פתוח, והמוח הוא כמו מצנח, הוא עובד טוב כשהוא פתוח. אז כן, צריך הומור, צריך לשלב. הדרך הטובה ביותר, דרך אגב, להכניס הומור, בלי, אתה שומל, שואל, אפשר ללמוד את זה? אז אני בכלל מאלה שאומרים, ואלה שמאמינים, אין דבר שאפשר ללמוד. אתה לא יכול להיות הכי טוב בהכל, אתה יכול ללמוד לשחק כדורסל, אתה עדיין לא תהיה לברון ג'יימס. אוקיי, ואתה יכול לשחק טוב, אתה יכול, אני משחק פינג פונג, אני כל שבוע ביום חמישי, משחק 4 שעות עם סינים בסן דיאגו, ובמשך 4 שעות ללא הפסקה, ממש כל שבוע מפסיד ל-30-40 סינים. כל שבוע, אני מעולם לא ניצחתי שם, אני נהנה מזה, ותשים לב שעכשיו אתה חייכת פה, ובעצם למה זה עבד טוב. זה, קודם כל זה אמיתי, אבל ההומור הטוב ביותר זה כשאתה יורד על עצמך, כשאתה צוחק על עצמך. כי הרי, קודם כל, מבחינת מה שנקרא פוליטיקלי קורקט, אתה לא יכול לצחוק על אף אחד. על מי תצחק? אין, אתה...
בישראל עוד מותר.
אתה חשוף לתביעה. אני גם לא בטוח. באמת שאני לא יודע. אבל כשאתה צוחק על עצמך, או מספר סיפור שקרה לך, הקהל רואה שאתה אנושי, שאתה לא מושלם, וזה הדרך הטובה ביותר. אוקיי, והיתרון בזה גם שאתה ייחודי. מה תשתמש בבדיחות באינטרנט?
שאגב זה באיזשהו מקום מאוד שונה, בתפיסה שאתה בתור מרצה, ומנהיג לצורך העניין טכנולוגי, או לצורך העניין באזור הזה, נתפס כבן מאוד מאוד רציני ומעודק, צריך להיות מאוד מאוד מקצועי, ואז נכנס דילמה, אם הומור הוא פוגע במקצועיות שלך.
אני חושב שכל עוד אתה מראה את הידענות שלך, אני לא חושב שזה פוגע.
אני מסכים, אתה יודע, אתמול, עברתי משרדים עם החברה שלי.
מזל טוב.
תודה. ואני שונא משרדים מאוד רציניים, זה כזה, בדיוק מתחבר לזה. הלכתי לקנות לבת שלי מתנה כי נפלה לשן, והייתי פיית השיניים אתמול, וראיתי סט כזה של דרדסים, חמוד כזה, אז קניתי ושמתי על המדף במשרד, וחסו העובדים שלי, אומרו לי, מה נסגר איתך? החדר היה רציני מדי בשבילי, הייתי חייב קצת לשבור את זה, ואני חושב שגם בעולם ההדרכה, ובכלל, אני חושב שאנחנו הרבה פעמים לוקחים את עצמנו ברצינות מדי, כאילו בסוף כולנו אנשים, גם רואים את זה במיילים מאוד רציניים, ובניוזלטרים מאוד רציניים, אנשים תופסים את עצמם, יותר מדי ברצינות. באנו קצת גם ליהנות מהחיים, ובהרצאה בעיניי זה עוד יותר. אפילו, אם כך אפילו את ההדרכה היום בבסמך, שכולנו מכירים את זה, הדרכה בקורס תכנות היא לא סופר רצינית, היא אני חושב שבאיזשהו מינון נכון, מדריכים אוהבים להיכנס ולעשות המחשות צורך וקצת לשחק ולעשות דברים שהם שוברים את ה... בסוף אנחנו למדים שפות תכנות, בואו, זה דבר הכי מקצועי והכי רציני והכי משעמם שיש, אז אם אתה, את מה אתה זוכר מקורס תכנות?
אני...
אז אתה זוכר את זה, ואני זוכר את תומר פלדר מלמד אותנו שבסי עושים השוואה בין משתנים עם שווה שווה ולא שווה, ופתאום מוריד את הלוח הנגלל, את המסך הנגלל, ומראש היה מודפס שם איזשהו משהו, ואתה זוכר את החוויה שאתה מקבל בהרצאה, וזה חלק מהסיפור.
אבל איך מוכרים סייבר עם הומור?
סייבר הולך עם פחד.
בדיוק, בדיוק.
קודם כל, הומור באמת מחבר בין אנשים.
נכון. זה,
אתה לא צריך להצחיק, אתה לא תפתח, אני לא אמליץ לך לפתוח הרצאה עם בדיחה.
כן.
הסיפה היא מאוד פשוטה, הסיכוי שזה יהיה טוב, הרי עניין של טיימינג בך, גם סיינפלד, כשמגיע לכל הרצאה, זאת אומרת, לא הרצאה שלו במופע, יש תמיד את הלהקות חימום, מחממים את הקהל כדי שכשהוא יתחיל, בום. וזאת, ולא כל אחד סיינפלד. סיינפלד עד היום, הנה אפרופו הומור, כל יום כותב, מה שנקרא, במחות בדיחה, כל יום. ושים לב, אנחנו מדברים על סיינפלד. למה הוא כותב את זה כל יום? כי הוא בעצם מבין שרוב הדברים שהוא יכתוב, הם לא יהיו מספיק מצחיקים. אז הוא הפך את הנושא של לכתוב איזה משהו מצחיק, למיומנות שכל יום כותב. תחשבו, עשרות שנים הוא כותב את זה. וזה עוד דוגמה קלאסית, שאפילו הומור, שאתה אומר, אני לא מתאים לזה, אז אתה יכול ללמוד, ויש שיטות ותבניות, והפתעות, ואתה יודע, pattern breaking, וכל מה שאנחנו עושים גם בתחומים אחרים, בשיווק. בסוף, זה עניין של ללמוד איזה טמפלטס, ולהתחיל לעשות שימוש בזה, להרגיש את זה, ולהכניס את האישיות שלך. במסע ומתן, יש הרבה מאוד דוגמאות של המסעים המותנים, המפורסמים ביותר בעולם, שהיה איזה משבר או תקועים, אחד המשתתפים, הכניס איזה הומור, משהו כזה, ולאט לאט הקרח נשבר, וממשיכים הלאה.
אני חושב שגם אחד הדברים שאנחנו מתאפיינים היום באמת בשנים האחרונות, זה שכולנו נהיינו קצת יוצרי תוכן. אפילו אנחנו אגב, אנחנו מעבירים, מייצרים קונטנט כאן, אנחנו לא, זה לא המקצוע שלנו, ישבנו בפרקים הראשונים שהקלטנו לפני 3.5 שנים, מאוד לחוצים, כן. הרבה יותר מעודקים, והיום אנחנו באמת באים במקום אחר. אני חושב שגם היום, אני רוצה לחבר את הדקות האחרונות שלנו דווקא, באמת, אולי אם אנחנו יודעים לתת טיפים ליזמים, בוגרי בוגרות ממרם, אנשים שעכשיו יוצאים למסע, בסוף הם חלק מהמסע הזה, זה פיצ'ינג, זה מסע ומתן, זה אולי לא לתת, קינוט בטד או באוניברסיטה, אבל הוא צריך לעמוד מול משקיעים ולשכנע אותם ללכת איתו כברת דרך, בתקופה אגב אולי הכי קשה שהיו פה בשנים האחרונות. אז מה הם, לא יודע מה, שלושת טיפי הזהב שאנחנו רוצים לתת להם?
כן, אז קודם כל אני לא אוהב את המילה טיפים, אני חושב שזה נמוך, אבל בואו נדבר על עצות או על אסטרטגיות. אני חושב שהדבר הכי חשוב שאנשים צריכים לזכור, אנשים שרוצים להיות יזמים, זה שהפעם הראשונה לא תצליח. אל תחפש את הפרפקט, אל תחפש את ההשוואות לאחרים, פשוט קפוץ למים ותעשה את זה. אני חושב, זה הדבר החשוב ביותר. הרבה אנשים עוצרים באדם ואומרים, אני עוד לא מוכן לזה, אני עוד לא מוכנה לזה. לא רלוונטי. תעשי את זה. לא רק שזה חשוב, גם לצבור ניסיון, גם לצבור כישלונות שלומדים מהם, ואז זה בעצם לא כישלון כזה, זאת למידה אדירה. אבל אחד הדברים החשובים ביותר זה שמוצאים את זה החוצה לעולם, למשקיעים, לשותפים וכולי, מקבלים פידבק. ואני לא מכיר שום מוצר, ובוודאי בתחום של הייטק, של אפליקציות, של כל תחום, שהמוצר לא שופר על ידי זה שבעצם יצא לשוק, ואנשים הקשיבו לשוק. תחשוב, אייפון 10, 12, 13, 14, אייפון 64, כשיש 64, זה לא אייפון שסטיב ג'ובס אמר, יש לי עכשיו משהו מיוחד, שהוא יציג את האייפון הקלאסי. זה הדבר הראשון שצריך לעשות. הדבר השני, אם אתה שואל אותי לגבי כל יזם, כל מי שרוצה להצליח, זה להבין שלבד אפשר לעשות את זה. אתה יכול להיות עם הרעיון טוב, אבל אתה צריך צוות מנצח. קבוצת כדורסל לא מצליחה בזכות כדורסלן אחד. אתה יכול להיות גולדן סטייט עם סטף קרי, ואתה עדיין לא מנצח.
הם מראים לנו בסדרה הזאת שהם לא יכולים בלי עזרה.
ואתה רואה שהם הפסידו ללייקרס. לא עוזר, אתה גם לא תמיד מצליח. אתה רואה ששניים, שלושה, ארבעה שחקנים טובים, כולל שחקני ספסל, מנצחים. זה נכון בכדורסל, זה נכון בכל סטארט-אפ, זה נכון בכל חברה, זאת אומרת, אתה צריך תמיד לשאול את עצמך, מי הצוות שלי, מי הקבוצה שביחד אנחנו יכולים לכבוש את העולם. דבר שלישי, שהוא קריטי, קריטי, אתה אמנם דיברת על נושא של לפתור בעיה ספציפית, שברור שכל יזמות צריכה להתחיל מאיזה בעיה אמיתית, לא גימיק, לא איזה טרנד שיעבור בעוד חודש, בעיה אמיתית שכואבת, עם שוק מאוד מוגדר, שוק שאולי אפילו הולך וגדל, עם תחזיות שיגדל, אבל בעיה שהיא לא כאב ראש, מין משהו כל כך גדול שאנשים יהיו מוכנים לשלם על זה, ואחרון חביב זה להבין שאת כל זה אפשר לעשות, כל המושא הזה של יזמות, זה שוב לאמץ קונספט שאתה לומד ללא הפסקה, לומד לו, כי מה שקורה הרבה פעמים בעסקים, אתה מתחיל להרים עסק ואתה עסוק מדי בתפעול, ואתה שוכח להתקדם, ואתה פתאום מגלה שעברו 5 שנים, ונשארת אותו דבר, פחות או יותר עם המוצר או המוצרים שהתחלת, אבל אתה כבר לא יודע מה שקרה. כל הזמן ללמוד, כל הזמן להבין שאתה צריך להיות יותר טוב ויותר טוב ויותר טוב. לפתוח את האוזניים, קצת לסתום את הפה לפעמים, והכל יהיה בסדר.
ולהקשיב.
ממש.
לסתום את הפה ולהקשיב.
חבר'ה, שנייה לפני שאנחנו מאבדים את המאזינים שלנו, שאלה אחרונה יוסי, ואנחנו...
יש לי שאלה.
נסיים.
תשמע, קריירה מטורפת, שירות משמעותי, הוצאת ספרים, הרצאת על הבמות הכי גדולות בעולם, ואז השאלה מתחלקת לשתיים, אני אעשה טריק. אחד, במה אתה הכי גאה? ושתיים, מה הדבר הבא? כאילו, מה... אני מניח שיש לך בראש איזה סימון כזה של, זה הדבר הבא שאני רוצה להשיג.
כן, אז קודם כל, אני אענה על החלק האחרון. הדבר הבא זה ממש, ממש בקרוב. אני מקים מועדון לקוחות בינלאומי בתחום, שעוזר לעסקים גדולים ובינוניים, דוברי עברית דרך אגב, משהו חדש, שיעזור להם למכור טוב יותר, באמצעות שיטה מסוימת, שאני הולך לחשוף ממש בקרוב. אז כל מי שירצה לעקוב, יכול להיכנס בעתיד לאתר, לחפש gillyandnilly.com, אנחנו עובדים ביחד, ונילי אשתי, שם יהיה את הפרסומים, וזה מדליק אותי, כי אני גיליתי שהרבה מאוד עסקים, גם קטנים, גם בינוניים, גם גדולים, יש להם בעיה להביא לקוחות, ובעיה למכור, אז אני הולך לתת להם כלי, וזה מדליק אותי, כי זה בעצם לעזור לאנשים לנצח, ובעידן הנוכחי, כל הבעיות הכלכליות, ולא רק הכלכליות, בארץ ובעולם, וכל הדברים שמתרחשים, והזיקוקי דינור שחיכו לי עכשיו בארץ, והפגנות המעניינות שיש פה, וואלה, צריך לעזור לאנשים כדי לנצח. אז זה מדליק אותי לקחת את כל הניסיון שצברתי, ולתת לכמה שיותר אנשים מהידע הזה, זה הולך להיות ממש כיף גדול. ולגבי מה שאני גאה בו, אני מאוד מאוד גאה בבנות שלי. יש לנו 3 בנות, ואני מסתכל עכשיו, אחת בדיוק מסיימת תיכון, 18, מתחילה ללמוד ב-USC, יחד עם, דרך אגב, עם הבן של ליברון ג'יימס, שמתחיל ללמוד עכשיו, אחותה שב-19 לומדת פה בארץ, במרכז הבינתחומי, בתוכנית שלהם באנגלית, והגדולה שקדי, ב-26, סיימה כבר מזמן, עבדה באמזון, עכשיו עובדת בוויז, ואני חושב שיצרנו משהו מאוד מעניין ברמה המשפחתית, שגידלנו בנות שהן עצמאיות, שהן יודעות מה הן רוצות, שהן מתייעצות עם ההורים שלהם כמו שצריך, והן מאוד מאוד בריאות בנפשן, אני חושב שזה אחד הדברים המעניינים, כי אתה לפעמים, זה נראה נורא בנאלי, אבל יצא לי, עם, מה שנקרא, לייעץ ליותר מדי מנכלים ומנכליות, שכשנבדק מה קורה, הם הצליחו בצורה פנטסטית מבחינה עסקית, אבל מבחינה משפחתית, הם היו מאוד מאוד אומללים, ובטח לא מאושרים, והם לא יצרו את הבאלנס. וגם הרבה פעמים באו עם התירוץ הזה אני עובד כל הזמן בשביל המשפחה. ויום אחד המנכלים, אמרתי לו, תבדוק עם הילדים שלך מה באמת הם רוצים. והוא עשה איתם שיחה. בעצם הוא גילה שהוא עובד כאילו עבורה, כדי שהם היו מאושרים, וכל מה שהם רוצים, קצת לראות אותו יותר. אז אני חושב שזה הדבר הכי מעניין, שלא נפלתי בפח הזה.
מדהים. מקווה לכולנו.
יפה מאוד, כן.
קשוח.
וזה אחלה שאתה עושה את זה בעברית עכשיו גם. ואז עוד אנשים פה בארץ יכולו ליהנות מכל הידע הזה.
בטח.
ותודה רבה על הזמן.
בכיף להיות כאן ושיהיה לנו כיף ביחד.
תודה גיל.
ביי יוסי.
ביי רואי.